שלום וברכה, ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת בלק. נתעכב מעט על הפסוק הראשון, הפותח את פרשת השבוע. ננסה לעיין בו עיון מעמיק. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. ויגור מואב מפני עם מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. עד כאן קראתי שתי פסוקים שלכאורה אנחנו מדקלמים אותם והם פשוטים וברורים לנו, אך הקושייה למעיין בהם היטב צריכה להיות ברורה וניכרת לעין. הנושא של פסוק ב' הוא בלק. וירא בלק בן ציפור. ואילו הנושא של פסוק ג' שממשיך את אותו משפט הוא מואב. ויגור מואב. וירא בלק ויגור מואב. האם התורה עד כדי כך חס ושלום זלזלה ביכולתנו להבין קשר בין פסוקים, קשר הגיוני, קשר של סיבה ותוצאה? בגלל שבלק ראה מואב פחד, ומה בעצם המערכת שיש כאן של היראה והראייה? על שאלה זו עמד בהרחבה רבי יצחק אברבנאל, פירושו לפרשת השבוע, וכך הוא כותב, כי הנה היראה תימשך אחר הראייה. והרואה את הדבר המפחיד הוא הירא. והיה ראוי שיאמר וירא מואב ויגור מואב, או שיאמר וירא בלק את כל אשר עשה ישראל ויגור בלק. מדוע אם כן שואל אברבנאל יש כאן סתירה בין הנושאים של שני הפסוקים הראשונים בפרשה? ותשובתו היפה והמיוחדת היא כזאת. והנראה הוא שכוונת הכתוב הזה הראשון, כדי לתת התנצלות בעד בלק, על אשר הלך לקראת נחשים ולבקש קוסם כסמים, ולא התאמץ לבוא להילחם בישראל כגיבורים אשר מעולם אנשי השם. התורה לא מזלזלת בבלק, היא רוצה לתת לו תירוץ למה הוא נאלץ להשתמש בגיבורים ומחשפים ונחשים. ואמר הכתוב שהיה הסיבה בזה לפי שעם בלק, שהוא מואב, היה ירא מאוד ופחד מישראל ולא יעצור כוח להילחם בו. ומה יעשה המלך ביות עמו ירא ורחה לבב? וזהו שאמר וירא בלק בן ציפור, והוא מאמר כולל. כלומר, אומר רב ארבנאל, פסוק ב' הוא פסוק שמהווה מעין כותרת לכל הפרשייה, שראה את הדברים הבאים, והם א', מה שעשה ישראל האמורי, וב', מה שכתוב בריש פסוק ג', את זה שויגור מואב מפני העם, את זה שעם שלא מפחד. וממילא יושבה קושייתנו. שהרי אין כאן שני דברים שונים. בלק רואה את המלחמה של ישראל באמורי ומואב, ולכן הוא מפחד. זה לא הוא, זה מואב בכלל. לא. וירא בלק בן ציפור נקודותיים. א', את כל אשר עשה ישראל האמורי, ב', את העובדה שויגור מואב מפני העם, ג', את העובדה שויקוץ מואב מפני בני ישראל, וכולי וכולי, וזה מביא לפסוק ה', וישלח מלאכים אל בלעם בן באור, לפנות לקראת נחשים, וכולי וכולי. כמו שאומר אברבנאל, שהפסוקים האלה באים לתרץ את הצורך של בלק בבלעם. אם כן, הרי שאין סתירה בין הפסוקים, אף על פי שלכאורה הנושא שלהם הוא שונה. רבות דובר על עובדת שיבוצם של ברכות בלעם לעם ישראל, שרצה לקלל ונמצא מברך בתפילות. רבות דובר על כך שכמעט הפסוקים היפים ביותר בתורה, הרומנטיים, הפסטורליים ביותר בתורה, יצאו מפיו של רשע זה, של נביא אומות העולם זה. והשאלה נשאלת היא מדוע. נענה שלא בכדי שובצו ברכות בלעם במערכת התפילות. אכן רבים כבר תמהו האם לא ניתן היה למצוא דברי ברכה ועידוד מפי נביאי ישראל שהתכוונו באמת לברך, עד כדי כך שהיה צורך בדברי בלעם הרשע, שגם כשהוא כבר בירך ליבו לא היה עמו. גם אם הדברים כשלעצמם הם טובים ומאלפים, מראש צורים הרינו מגבעות אשורנו להם כלבי יקום, מה טוב הוא עליך יעקב ובמשכנותיך ישראל, כי נחלים ניתאו כגנות על עיניו וכו' וכו', דברים מאלפים, יפים, רומנטיים, פסטורליים. עדיין בשורה התחתונה הם יצאו מפיו של שונאי ישראל. הוא למעשה התכוון לקללם. הקדוש ברוך הוא זה שהפך אותה מקללה לברכה. כן, אנחנו קוראים בפרשת כי תצא, ויהפוך השם אלוקיך את הקללה לברכה. אבל ניתן לומר וצריך לומר שלברכות האלה היו השפעות רבות ויסודיות בגלל העובדה שהם נאמרו בתקופה הרת עולם והרת גורל. בתקופה שגובשו אבני יסוד לתהליכים היסטוריים חשובים, לפחות בכל מה שקשור לעם ישראל. ומכאן ערכן הרב של הברכות האלה, ששונה מברכות ודברי נחמה שיאמרו בהמשך, לאחר תקופת ההתגבשות והמימוש. גם עם הברכות שאחר כך יצאו מפי נביאי ישראל, לא היה להם אותו כוח והשפעה, כי הם נאמרו לאחר שהיסודות של התהליכים ההיסטוריים כבר גובשו ונקבעו. בלעם נכנס כאן, במילים אחרות, לתוך איזושהי נקודה הרת גורל רבת חשיבות בהיסטוריה של עם ישראל. בנקודה בעם ישראל מתגבש. בנקודה בו עם ישראל חוצב את יסודותיו. וממילא אנחנו צריכים לומר שבלק ובלעם זרזו שלא ברצונם את הוצאתם של הברכות מן הכוח אל הפועל המציאותי. ואלמלא הלהיטות שלהם לקלל את עם ישראל בזמן הכל כך קריטי הזה, ייתכן שהברכות הללו היו נשארות עוד זמן רב בכוח, במצב הארטילאי שלהם. ויוצא שויפוך השם לוקח לך את הכללה לברכה, זה לא סתם להפוך כללה לברכה, אלא זה לעשות שירות רב לעם ישראל, בניגוד גמור לרצונם של בלק ובלעם. הברכות האלה נתנו כיוון לתהליכים היסטוריים חיוביים, שהעם היהודי עוד עתיד להיות מעורב בהם, גם בדורות מאוחרים יותר. ולכן התורה שימצה את הסיפור של בלק ובלעם דווקא כאן. ולכן גם נבין מדוע הברכות האלה, הפסוקים הנפלאים האלה, שובצו בתפילות של עם ישראל. יש בהם קריאת כיוון. כעת נזמין את הרב עזרא ביק, ראש בית המדרש הווירטואלי, כל שידורי תורה, שיעביר שיעור קצר בפרשת השבוע, הרב ביק, בבקשה.
שלום וברכה. בפרשת בלק, פרשת בלעם בעצם, קיימת בעיה ידועה לגבי רצון השם כלפי התפקיד, כלפי ההליכה של בלעם אל בלק. הרמב"ן טוען, יש מחלוקת מפרשים, הרמב"ן טוען בתוקף שאין לומר שאלוקים התנגד להליכה של בלעם, מאחר שכתוב במפורש שאלוקים אמר לו שילך. מה שכתוב אחר כך, שאלוקים כעס ויחרף כשהוא הולך, אז הרמב"ן מסביר את זה בצורה אחרת. הוא אומר שהוא כעס זה שהוא הלך בלי להתריע מראש, שהוא יעשה רק מה שהשם אומר לו, אבל הוא לא יתנגד. יותר מזה, נקודת הרמב"ן היא שאלוקים רצה שהוא ילך. המטרה, סך הכל אני חושב שהרמב"ן כאן מתייחס לעצם העובדה שהפרשה הזאת קיימת. הפרשה הזאת קיימת כי מה שנאמר בפרשה זאת מגמה, זה יעד של השכחת השם. היינו שבלעם יברך את ישראל במקום לקללם. אלו הם דברי הרמב"ן בתחילת הפרשה. השאלה שנשאלת היא, למה? מה הרווח? מה היתרון? מה הטובה? למה זה יעד שבלעם יברך את ישראל? הלא, זה שישראל מבורכים, ושמו את שמי הבני ישראל, ואני אברכם, הקדוש ברוך הוא מברך את ישראל. אם הוא לא מברך, אז גם בקד בלעם כמובן שלא תועיל. בקד ישראל זה מהשם. מה הכוח? יש כוח בבלעם לברך אותם יותר מאשר השם רוצה? כל הפרשה מורה שלו. הוא אומר מה שהשם אומר לו להגיד, שהקדוש ברוך הוא יכול להגיד את ישראל ישירות. וגם יגיד את זה. למה בכלל קיימת פרשת ברכת ישראל שהיא פרשת בלק, פרשת בלעם? וידוע מה שחזל אמרו על בלעם, שהוא מדביל למשה במידה מסוימת, עם הרבה הרבה פירושים שנאמרו לגבי הממרו, והגמרה בבבא בתרא, שמתייחס לתורה כנבואת משה ונבואת בלעם, יש דבר כזה שנקרא ספר של בלעם, שנכתב על ידי משה, אבל הוא ספר של בלעם, יש איזושהי חשיבות עצמאית לברכת בלעם. מה החשיבות? למה שאלוקים ירצה שבכלל הדבר הזה יקרה? שיוזמן לקלל ובמקום זאת לברך. נדמה לי שהתשובה לדבר הזה נמצא במה שנקרא בהפטרה. הפרק במיכה, שבו מוזכר עניין בלעם בפסוק אחד. עמי, זכור נעמה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן באור, מנשיתים עד הגלגל, למען דעת צדקות אדוני. פרשתנו כאן מסוכמת בשני משפטים. מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן באור. ברכות בלעם אינן חשובות בשביל תוכנם המחודשת. כלומר, נוצר כאן איזושהי ברכה. כשיעקב מברך את ישראל, את בניו, כשיעקב מברך את בני יוסף, את יוסף ובני יוסף, הברכה מתקיימת, הוא יוצר מצב חדש שיתקיים. וברכך ברוך, ברכך אורו. אז הצדיק יכול לברך וזה יתקיים. זה לא מה שקורה כאן, הוא לא מעניק לנו. הוא לא מעניק לנו איזשהו דבר שאנחנו אחר כך מתברכים בו. האמת שגם בתוכן של הברכות. לא כתוב, בסוף, אם קדמים את המשיח, יש שם דברים טובים. אבל זה ברור שזה דברים שהוא ראה, שהוא ניבא, לא שהוא המציא וברך. לגבי הברכות עצמם, אז מה טוב הולך יעקב? הוא התפעל מזה שישראל מבורכים. הוא לא הבטיח לנו משהו. מה אומר הפסוק? החשיבות הוא לא כלפי ישראל, אלא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בור. הברכות לישראל הן חשובות בגלל שהן תשובות שניתנו לבלק על מה שבלק יעץ. מה יעץ בלק? תחילת פרשתנו. פרשים שמו לב למה שנולך עכשיו להגיד. ויהר בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל למורי. מי זה בלק בן ציפור? לא כתוב. היה מישהו בשם בלק בן ציפור והוא ראה. מה תגובתו כשהוא ראה? לא כתוב. פסוק הבא, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. זו לא אותה תקופה. הוא ראה. הפנים, חשב, הם פחדו וקצו, ויקוץ, קצו בחייהם, אומר רשי. הם נכנסו לדיכאון פסיכולוגי, ביטול עצמי. עצום מפני ישראל כי רב הוא. פסוק הבא, ויומר מואב אל זקני מדיין, אתה ילך אחור כעד כוס ותן לי כעד כוח השור עד ירח השדה, ובלק בן ציפור, אותו בן אדם שהוזכה בתחת הפרשה, הוא מלך מואב בעת ההיא. הרמב"ן כבר מביא, וראיתי את זה גם בפרשים אחרים, בעת ההיא, כלומר, הוא ראה כאדם פרטי, והתחיל לתכנן, והתחיל לחשוב על הבעיה, הבעיה היהודית, מה לעשות? העם היה בפניקה, אז ידעו שהוא לא בפניקה. הוא חושב, הוא מתכנן, הוא יועץ, כפי שכתוב בפסוק, מי מיכה, מה יעץ בלק בן ציפור. הם לא יועצים, הם לא מתכנים שום דבר, הם במצב של ויקוץ. אתה לא יכול לתכנן כשאתה במצב של קץ בחייך, אתה משותק. אבל הוא איכשהו שמר על כל רוח, ולכן מינו אותו להיות מלך. אז הוא בעית ההיא, ואז בישלח מלאכים, הוא, מה העיצה שלו? לשלוח מלאכים לבלם בן באו פתור ראשון הארץ בני עמוד לקולו, למור, הנה המצא ומצא מלכת זה לארץ, ואתה לכאן נערה לי את העם הזה, כי יעצומו ממני. מה התוכנית של בלק? העם מסתכל על יהודים, ורואה כי רב הוא. עם ישראל במצב פיזי, היסטורי, אמפירי, טוב מאוד. ועם קטן כמו מואב, פשוט מאבד השתונות. בהיסטוריה, יהיו זמנים שעם ישראל יעלו, ואויביהם ירדו, ויהיו זמנים הפוכים. מצב הזה של העם בערב הכניסה לארץ, הוא מצב שזה באמת כל מי שמסתכל עליהם מפחד. כמו שכתוב אחר כך, גם ארצות קנן בזמן שהמרגלים חוזרים מיתרו, שפחד ישראל נפל על כל עמי הארץ בגלל מלחמת סיחון ובגלל יציאת מצרים ובגלל כי רב הוא המצום. אבל מי שמבין בהיסטוריה, מי שלא מאבד השתונות, מי שלא קץ בחייו, יודע שיש גלגל שחוזר בעולם. אם הוא מבין קצת יותר מזה, אז הוא יודע שאם עם ישראל יחטא, אז הקדוש ברוך הוא לא יעזור להם. כפי שאכן מודגש בסוף הפרשה, צמוד לסיפור הזה, לסיפור של בעל פעור. חוטאים, אז נהרגים. המון, עם המון, בניגפים, בנאנשים, על ידי אלוהיהם, על ידי אלוקי ישראל. אבל כרגע המצב באמת חמור. מה אפשר לעשות? תגובת בלק הוא יותר מאשר תגובה לאיך לנצח את ישראל. זאת תגובה למה לעשות עם ויקץ העם מפני בני ישראל. אם נחזור לרמב"ן, הרמב"ן טוען שמואב ידע שעם ישראל לא מהווה סכנה אליהם. כי אסור להתקרות, אסור לתקוף, אסור לעשות מלחמה עם מואב. הרמב"ן מניח שהם גם ידעו שהשם לא ייתן לעם ישראל לתקוף את מואב, כפי שכתוב בפרשה ההפטרה הקודמת, לפני שבוע, שיפתח אומר ששלחו מלאכים למואב לימון אברה בנרצחה. לא כתוב בתורה, אבל כתוב אצל יפתח בספר שופטים, שעם ישראל גם שלחו מלאכים ואמרו שאנחנו לא נתקוף אתכם, נעבור ולא נסתה ימין או שמאל, ולא ניכנס לשדה וחרם, נקנה מים. הם ידעו שלא יתקפו, אלא כלכוח השורת ירק השדה את כל סביבותינו. הם בכל זאת ידעו שיתקפו אחרים. והפחד לא קשור, זה לא פחד ממה יקרה מחר, זה פחד קיומי מפני ישראל. ולכן בלק לא מוצא דרך להתגונן, ודאי לא התגבר בכוח הזרוע על ישראל. הוא רוצה לשנות את מאזן האימה, מאזן הרוחני שבין ישראל. ולכן הוא הולך לבלעם. כי הוא אומר, כרגע לא נוכל לתקוף אותם. אם הרמב"ן צודק, כרגע גם אין צורך לתקוף אותם. אבל מה שכן יש צורך, זה להראות למואב, להראות לעמי העולם, שאין יתרון, נקרא לזה רוחני, אין יתרון פנימי, קיומי, לעם ישראל על העמים האחרים. יש עם חזק, יש עם חלש, מחר זה יהיה הפוך. כרגע הם חזקים, הם חזקים במובנים היסטוריים רגילים. ואני יכול להראות שאפשר לקלל אותם. הכללה, לא יודע אם הוא חשב שהכללה תתקיים מיד. אבל מה שהוא רצה להראות היא שיש כוחות בעולם שהם חזקים יותר מישראל. וזה נקרא ברכה וכללה. זה מה שיעץ בלק לעשות, ואומר השם לפי מיכה הנביא, עמי, אתם עם ישראל, שאתם לא מאמינים בסגולת עצמכם, ולכן אתם לא עושים את רצון השם, ולכן אתם לא שומרים על הברית. עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן באור. מה ענה אותו בלעם בן באור? מה התשובה של בלעם לבלק? כולנו יודעים את התשובה. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם, לעשות טובה או רעה מליבי. אשר ידבר השם אותו הדבר. יש ברכה שהיא ברכת השם על ישראל, והיא לא ניתנת לשינוי. זה המסר. ואלוקים בדבריו בפי מיכה אומר, אם רק תבינו את זה, אתם לא מבינים את זה, זה ישנה את כל התייחסותכם ליחס בין עם ישראל לבין השם, אם רק תבינו את הנקודה הזאת. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, שארית יעקב, זה אומר הפסוק, תחילת הנבואה הזאת של מיכה, מניח שאתם שארית, כנראה שכן, ניגפתם, נהנשתם. רק שארית, כתל מעט השם, כרביבים על העשב, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. אבל השם איתכם. הברכת השם בעם ישראל הוא נתון קבוע, שאיננו תלוי בעליות וירידות ברמה הרוחנית, כלומר שמירת המצוות של עם ישראל. אם חוטאים נענשים. אבל מעל ומעבר למצב הפיזי, הכלכלי, הבריאותי של העם, בעת ובזמן מסוים, אבל בינם לבין עמי העולם קיים הבדל בסיסי. אדרבה, כיוון ששמו נקרא עלינו, אז גם נאנשים. גם בגלל זה. אבל זה לא משנה. לגבי הנקודה הזאת, לחשוב שמישהו יהיה בסביבת ישראל ויחשוב שאם רק נעשה כך וכך, נמצא איזשהו פתגם, איזשהו מאמר, וניתן אם כן ליצור עליונות רוחנית על ישראל, אז זה ענה בלעם, אין דרך, לא אוכל. הדבר היחיד שמעניין אותנו, זה אשר ידבר השם, אותו אדבר. במה הקדם השם יקף לאלוהי מרום? הקדמנו ועולות בעגלים בני שנה, הירצה השם באלפי אלים, בבבות נחלי שמן, תן בחורי פשעי, פרי ותני חטאת נפשי. יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ועבד חסד ועצני הלכת עם אלוהיך. תבינו שהשם בקרבכם, אתם מבורכים, ולכן אתם לא צריכים לשחד את הקדוש ברוך הוא שיהיה איתכם, כמו אותם שבעה עולות בשבעה מזבחות שבונה בלק מצידו. אתם לא צריכים את זה. תעבדו את השם, אבל לא, 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 לא לזה, זה לא מה שקדוש ברוך הוא מבקש. שאתם תקריבו יותר קורבנות מאשר מה שעמים מקריבים. הוא רוצה שתתנהגו כמו עם השם. לעשות משפט, מעבד חסד, עצני הלכת עם אלוהיך. ולכן ההצמדה שיש כאן לבעל פאור, תרתי משמע. מיד אחרי הסיפור הזה, מיד אחרי שבלעם אמר מה טוב הוא הולך יעקב, העם הנפלא הזה, לפי רש"י עוד יותר, בצניעות, שאין דלתות פתחיהן מכוונים זה לזה, מיד אחר כך והצמדו לבעל פאור, וחוטאים העם, ומתים, 24,000. זאת אומרת שהעם עסק בשחיתות מוסרית איומה. כן, זה יכול לקרות. ויהיה גם עונש. 24,000. בחטא העגל נהרגו רק 3,000 איש. בחטא הזה 24,000. זה חטא נורא ועונש נורא. זה לא סותר את הפסוק, מה טוב עליך יעקב משקותיך ישראל. ולא תמות נפשי מות ישרים ותהיה חיתי כמוהו. בלעם מעיד, לא לנו. כן לנו, כי אנחנו צריכים לשמוע את זה, כפי שמיכה אומר. בלעם עונה לכל הכוחות של כל העולם, תהיה חיתי כמו. מצב של ברכה, גם אם סובלים. וזה הצורך, זה צריך להישמע מבלעם. זה לא יכול להישמע ממשה רבנו. כי משה רבנו חי בתוך ישראל במצב הטוב. הלא, כי רב הוא. במצב כזה אתה מתחיל להאמין בעליונותך בגלל הקירב הוא, ניצחנו, אנחנו רבים, פרינו ורבינו בארץ, ואז מישהו יגיד אנחנו עם הנבחר. אז זה לא, זה משמעות הפוכה. זה צריך להיאמר על ידי מי שבא לתקוף, מי שבא לשרש, לאחר, להפוך את המצב של ישראל, והוא יודע דעת עליון, הוא יורד לשורשים, והוא מהמבט שלו החיצונית, מעיד בפני העולם, ואנחנו נשמע מעיד בפנינו, כי לא נחש בישראל, לא קסם ביעקב. לא נחש ביעקב, לא קסם בישראל. אלא השם אלוקיו עמו, תחוות מלך בו. רק מי שמסתכל לי בחוץ יכול להעיד שגם אם אני התעלמתי מכל הכוח, באתי להפוך את הכוח ולהסתכל על המצב הבסיסי, הקיומי, הרוחני, הפנימי, ואני אומר שזה אין דרך בכלל לנגוע בזה. בסוף לפי מה שרשי מסביר בניגוד לרמב"ן, הוא ייתן עצה איך בכל זאת לפגוע במצב החיצוני. העצה של של בנות מדיין בפאור, בבעל פאור. אז זה יגרור לעם ישראל לסבול, כי אלוהים של אלו שונאי זימה הוא. אבל יחסית לכם מואב מדיין, לטווח ארוך, האם ניתן לשנות את עצם הבחירה של ישראל? לא אוכל להגיד טובה או רעה, רק מה שהשם אומר. זה המסר. זה הצורך של פרשתנו. ואני חושב, בהקשר של ההפטרה, השם אומר, תראו עמי, תראו את זה. ריב השם את עמו. אם הייתם מבינים את המסירות נפש של כביכול, של הקדוש ברוך הוא, שהוא מתעלה ממה שאתם עושים, לא מתעלם ומוותר. אבל ויקוץ מואב, האם ויקץ השם? כשברוך הוא ימאס בקשר בינו לביניכם? לא. אם תבינו את זה, זה מפתח כל יהודי ויהודי ולעם ישראל בכלל לשקם ולבנות ולייסד ולשכלל את עצם הקשר בינינו לבין השם, ובבניין ובנייה של עתידנו כעם השם וכמשכן השכינה. שבת שלום.
תודה רבה לרב ביק על שיעורו. החל מראשוני הפרשנים כבר התלבטו כיצד להבין את הפסוקים האלה שבהם התורה מתארת שהאתון ראתה את המלאך. ותראה האתון. דבר שרבים וטובים במין האנושי לא זכו לו לראות מלאך, לא זכו ולא זוכים. והאתון ראתה. יתרה מזאת, אפילו לא כתוב כאן ויגל השם את עיני האתון, כפי שנאמר שם אצל בלעם, ויגל השם את עיני בלעם, ואז וירא את מלאך השם ניצב בדרך. אצל האתון לא צריך את ויגל השם, לפי הפסוקים זה טבעי, זה מובן מאליו. אפילו אצל האבות, הרמב"ן עומד על כך שהקדוש ברוך הוא לא שינה שום דבר בטבע בגללם. על אחת כמה וכמה שלא מתקבל על הדעת שיעשה זאת לבלעם הרשע, לשנות את הטבע, לראות מלאך. אז צריך לדעת שהרמב"ם מבין את כל הפרשה הזאת בחלק ב' של מורה נבוכים כעניין של מחזה נבואי שבלעם ראה אותו. אבל לא היו חילופי דברים של ממש בין המלאך לאתון, והקושיות מהפשט על הסבר הזה של הרמב״ם ברורות וניכרות. הרמב״ן, לעומת זאת, כשהוא מדבר על הפרשה הזאת, מקדים להסביר שאת מלאכי השם, השכלים הנבדלים, לא יראו לחוש של העיניים, לא יראו לחוש של העיניים, כי אינם גוף הנתפס במראה. הנביאים שראו מלאכים השיגו אותם במראות הנפש, לא בראיית עיניים. ואחרי שהוא אומר את ההקדמה הזאת, הוא אומר שהאתון, גם היא לא ראתה בפועל את המלאך. מאחר ולא ניתן לייחס לאתון השגה במראות הנפש, אז מה זה ותראה האתון, אם לא בעיניים ולא במראות הנפש? היא הרגישה, כך מפרש הרמב"ן, הרגישה בדבר מה שהפחיד אותה מלעבור. מה זה הדבר הזה? זה המלאך שיצא לשטן. יוצא לנו שהרמב"ן לא מקבל את ההסבר שהמלאך התלבש בגוף אדם או בדמות אחרת, וכך נוצרת אפשרות לראות אותו. או הרמב"ן לא מעוניין להבין שהשם כאילו פקח את עיני האתון. והיא ראתה את המלאך בדמות אדם. חשוב להדגיש שלקראת סוף דבריו של הרמב"ן, משהו שהוא בעצמו לא בטוח במה שהוא אמר כל כך, ולכן הוא הוסיף שאולי הקדוש ברוך הוא הוסיף בהשגת עיניה, וראתה את המלאך כאדם כשם שהוסיף בדיבור, שאנחנו רואים בפסוקים הבאים. ההסבר הראשון של הרמב"ן, שאתון הרגישה במשהו שאילץ אותה לנהוג כפי שנהגה, זה הסבר שבהחלט מתקבל על הדעת. אנחנו יודעים שגם דבר מה, כן, גם איזשהו רגש, נקרא בלשון המקרא מלאך. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, קראנו פרשת שבוע שעבר. אותו דבר כשהוא שלח מלאכים אל סיחון. ואותו דבר, וישלח מלאכים אל בלעם, בפסוק ה', פסוק השלישי של פרשת השבוע. האם המלאכים האלה שבלאק שולח לבלעם, או שמשה שולח למלך אדום או לסיחון, הם היו מלאכי השרת? מלאך כאן שווה שליח. ממילא כל שליח או שליחות של ההשגחה נקראת מלאך. אתונו של בלעם לא הייתה נביאה ולא זכתה לנבואה. אדם הזוכה לראות מלאך ויודע שמלאך הוא זוכה לדרגת נבואה מסוימת. האתון לא ידעה שמדובר במלאך. היא ראתה או הרגישה במכשול כלשהו, אולי רגשי, שמנע ממנה להתקדם. ולכן, ברור לנו שיש כאן איזושהי שליחות של ההשגחה, שנקראת לצורך העניין מלאך, שנשלחה כדי לעצור את האתון בדלת ברירה אחרת. עד כאן מקצת מעיוננו לפרשה המרתקת הזאת, פרשת בלק, פרשת בלעם, פרשת האתון. תודה רבה ושבת שלום.